בין אם נדבר על הזדקנות ובין אם לא, אנחנו מזדקנים עכשיו. עם כל דקה שעוברת אתם יותר זקנים. אני לא יודעת מה זה אומר לכם, אבל אני שמה לב שהמון דברים מושפעים מהקשר שלנו לגוף וממה שקורה לגוף, כי רק הגוף מזדקן. ואולי אחד האתגרים הגדולים הוא ממש לאפשר לגוף להזדקן בנחת, או לא בנחת, איך שזה קורה. להבין שהזדקנות, להבדיל ממחלה, ולהבין שאין שום צורך לצבור דברים ולהמשיך להישען על דברים שאנחנו צוברים. ידע למשל, ניסיון למשל, היום פגשתי אנשים, אתכם, לא הניסיון עזר לי לפגוש אתכם. אחד מכם ניגש אליי בסוף המפגש, וכחלק מהמרוגש שהוא היה, כחלק מהתודה שהוא רצה להביע, וגם כמשהו שהוא באמת, אני הייתי לו השראה למשהו שגם הוא רוצה לעצמו, הוא שאל אותי, איך אתם עושים את זה? איך אתם מקשיבים כל כך טוב? ואמרתי לו תשובה של המדיטציה, שאנחנו נותנים למתנה שאתה להגיע אלינו. אנחנו יושבים בנחת, יש מרחב של הקשבה. אדם הוא מתנה, נכון? והיא מגיעה אלינו אם אנחנו פתוחים. והחושים פתוחים. הלב פתוח, והמתנה מגיעה. ומשהו מהאדם אז הולך איתנו הלאה. בתוך המפגש הזה החלפנו משהו. אמרנו בסוף, אז אולי תודה שקבענו שיחה. אז אולי משהו ממני קצת נשאר איתך, משהו ממך נשאר איתי. השפענו. וזה בזכות זה שהיינו פתוחים לקבל. אחד הדברים העצובים שאני רואה שקורה בהזדקנות, זה שאנשים מפסיקים להרגיש את עצמם, לחשוב על עצמם ולהאמין שהם עדיין מתנה. שזאת מתנה בשבילי לבקר את אמא שלי או להמשיך לפגוש אותה ולטפל בה. אני לא עושה את זה בשבילה. היא מתעקשת שהיא מטרד. ובגלל שהיא מטרד, היא רוצה שזה ייפסק מהר, כי היא לא רוצה להמשיך להטריד את חיי. זה עצוב לי. אני איתוה. כל מה שאני יכולה לעשות זה לצחוק, לא להתווכח, נכון? ממתי? ממתי ויכוח? ואם היא מרגישה, אם היא מרגישה שמשהו חי ואמיתי קורה בפגישה, אז אני חושבת שהיא לא נשארת עם הרגשה שהיא הייתה מטרד עכשיו. זו הייתה מחשבה שהייתה לה, לא אמת. זה היה רגש שהתעורר, לא אמת. ואנחנו לומדים בבודיזם להבין שמחשבות ורגשות הם מחשבות ורגשות, הם לא אמת. זאת אומרת, הם אמת של משהו, הם המבע שלנו בתוך מפגשי עולם, אבל איך להגיד את זה שהם לא באמת, 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 אמת. זה קשה לדבר על זה. כי מה יש לנו חוץ מאשר הרגשות שלנו, המחשבות שלנו? הנוכחות שלנו. ואני רוצה לקרוא לכם שיר. שאני תרגמתי מאנגלית, אני רואה בו שיעור. את השיר כתב כריסטופר טיטמוס בספרון שנקרא Poems from the Edge, שירים מהקצה. מי אני עכשיו? לפני שתזוזת מענה מתעוררת בתודעתי, לפני מחשבה מגדירה ומגדרת, לפני השקפה מוצהרת, שעוטפת להבטיח את קיומי. מהו המרחב הזה? עדינותה היקרה של התרת הווייתי. מהו נצח החסד שתודעתי ממהרת לארפל? במחוז דומיות מכנות המייתן, אי אפשר להביע את מנגינת האי-נהייה. Non-becoming. אני אוהבת את זה שבעברית התרת הווייתי זה במשמעות כפולה. גם מותר וגם מתירים. התרה לא קשורה, לא כבולה. לא כבולה. לא מוגדרת. לא צריכה להיות. יכולה להישאר באי נאמר. זה לא השתקה. וכותב ישראל אלירז, איך להיכנס אל חדר ממנו לא יצאת מעולם? אל תזוז. תן לרוח לדבר. הוא יבוא אליך. אל שוקת נשמתך יבוא, וישים בה את הלא יאמר, לבטח ישנו. ואני רוצה להשמיע לכם את אותו רעיון בסגנון קליל יותר, ארצי יותר, שיר שבטח שמעתם. אם לא, הזדמנות, הוא שיר מאוד יפה. לטעמי. לא, לא, לא. גם זה שיר יפה. זה בימים שעברו. מעט פשטות. השיר מעט פשטות התחיל, אבל אני חיפשתי משהו קצת אחר. בואו נראה אותו.
בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוחר מאושר או כן? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב?
האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב?
ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת תהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה.
עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה. שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה.
בנסיעות הארוכות הייתי שרלה, האם על מה שבאמת קרה לך?
בנסיעות הארוכות הייתי שרלה, האם על מה שבאמת קרה לך?
שביל חיים בתוך החושך.
שביל חיים בתוך החושך. שים לב, הטוב מגיע בדממה דקה. כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה.
בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות?
בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות? הייתי נאמן לא פעם, ומחכה לה. מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב.
עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה. שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי נשאר לה. האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים על שביל חיים.
הנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע. האם אפשר לחיות בתוך בועה?
תקשיב לרוח וללב, יש צל חומר.
תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם. להתראות באיזו הופעה. חוזרים הביתה, שלמה ארצי ואריק איינשטיין. שניהם ביחד שרים, הוא לא כל כך ישן. כל הזמן אנחנו חוזרים הביתה. כל הזמן חוזרים הביתה. אבל גם עוזבים את הבית. ושתי התנועות האלה, התנועה שלה להרגיש חסר בית, והתנועה שלה לחזור הביתה. ובמדיטציה אנחנו, שתיהן ביחד, תורמות לנו להבנת שחרור ואי-היאחזות. כי כל דבר שיהיה לנו, אם הוא ישנו בצורה שאפשר בצורה ארצית לראות אותו, יכולים לקרות לו גם דברים. ואני חושבת שאנחנו אומרים כל הזמן את השיעור הזה, את השיעור הזה של אובדנים, של שינויים, של שום דבר הוא לא מה שהיה, של הכל רגע מחדש, של לא לצבור ואין להאחז, כי החוכמה של אתמול היא גם מכשול לחוכמה של היום ומחר, היא לא רק תומכת. ויחד עם זה, היא חשובה. יש לה מה להוסיף את הפרספקטיבה שלה. בלי הצהרות גדולות על אמת או נכון. אחד הכאבים הקשים, ואתם אולי פוגשים אותו כאן, זה כשאנחנו חוסמים את הצורך הטבעי של הנדיבות ולתת. בשיחה הקודמת אתמול בערב, שהפכה לאינטראקטיבית, ורציתם לתת את הסקרנות שלכם, את השאלה שלכם, את הרצון לקבל תשובה, את כל מה שהיה לכם לתת לתוך מרחב השיח. זה היה בטח כואב אם הייתי אומרת רק לא. ולא, 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 ולא. ויחד עם זה יש את השאלה, באמת את השאלה, לחקירה. אם אתם ביודעין ומבחירה מחזיקים את מרחב השאלה, ומתחילים להבין שהוא יותר חשוב מהתשובה, ושהוא הדבר שאיתו חיים. ומתים. אני לא יודעת. זו תוספת שאני לא יכולה להגיד אותה. אני לא יכולה להגיד אותה. אז הנה אתה מוסיף לי משהו שאני עכשיו דוחה. אני מקווה שאני לא מחייבה לך. כי בוודאי שאתה עם האושר שלך, כמו שכל אחד מכם עם האושר שלו. ובוודאי שכשאני מדברת, אני כל כך, כל כך גם מוגבלת. וזה בסדר. ותיהנו מלהוסיף לי, גם בתוככם. זה לא מוסיף פחות. זה לא מוסיף פחות לכם. להוסיף אחד לשני, אנחנו עושים את זה בכל המפגשים הבין-אישיים שלנו. אבל כדי להוסיף כל דבר, חכו להתפנות. רק אל תחכו יותר מדי. יש אנשים שהם מומחים בלחכות שיתפנה, כדי שהם יוסיפו משהו מעצמם. הם הרבה פעמים האנשים שאותם צריך להזמין, להגיד, בוא תגיד משהו. אז מהבחינה הזאת, זה נשאר שאלה. זאת לא תשובה, זאת לא הנחיה, זאת לא הכוונה. זה מרחב של שאלה. מה ואיך ומתי. וכל המפגשים הקבוצתיים, אני רוצה להגיד לכם, זה לא קורה תמיד. זה לא תמיד קורה, לא בכל ריטריט, לא בכל קבוצה. לא תמיד קורית כזאת פתיחה של לב. תמיד קורית איזושהי פתיחה של לב או לא. לפעמים הלבבות יותר סגורים. יש משהו מאוד מיוחד בריטריט הזה בשבילי. מאוד מאוד מיוחד. קשה לי להגדיר אותו במילים. קשה לי להגיד לו את הסיבות. אחד מכם הגדיר אותו מאוד יפה היום. הוא פנה על הבן אדם ואמר, אתה אמיץ. אתה בשבילי השראה. מהאופן הפתוח. מהאופן הפתוח שהכאב מתבטא. מהבכי הפשוט. הנדיב. האמיץ. אבל גם האדם שבכה, לא אבל ולא גם, זה לא ניסוח טוב. אני לא חושבת שהוא ירגיש את עצמו אמיץ באותו רגע. אז השפה הזאת אומרת משהו, אבל לא ממש ממש, לא המילה. זה צורת ראייה, זה צורה להגיד תודה. ואם נתייחס לכל מילי מילים שלנו כצורות ראייה, כצורה להלביש משהו, כבגדים על משהו, לא נצטרך להיבהל מהמשמעות. נגיד מישהו בא ולבוש בבגדים מאוד קוצניים. בגדים שאי אפשר להתקרב איתם קרוב מאוד. אוקיי? זה עכשיו הלבוש שהוא צריך. זה מסמן לנו באיזה מרחק להיות, אבל גם באיזה רכות להיות. כשמישהו עם קוצים כל כך ברורים, צריך להיות במיוחד רכים. באופן הזה, המסכות, בתרגול קוראים להם גם המסכות, המסכות של הכעס, המסכות של הפחד, לא רק מבלבלות אותנו, הן מבקשות מאיתנו משהו שאנחנו יכולים לתת. אם תסתכלו ב... יש את הגלגל של ששת העולמות בבודיזם. יש גלגל של בני אדם, הרוחות הרעבות, החיות, האלים, החצי אלים וגיהנום. זה ציור מאוד מאוד יפה שאפשר גם לפרש אותו לכיוון של מצבי תודעה. מתי אנחנו כמו בגיהנום? רק נתונים להישרדות הזאת, התחרותית והלוקחת מאחרים. מתי אנחנו כמו רוחות רעבות? מתי אנחנו כמו אלים? הכל מסופק לנו, אנחנו מרגישים שהקוסמוס פשוט נוצר בשבילנו ומאכיל אותנו כל הזמן, בדיוק בשנייה שאנחנו מבקשים. ומתי אנחנו כמו בני אדם שאז צריכים. אתם יודעים, רק בעולם של הבן אדם עושים את העבודה של ההתמרה. מכל העולמות. אני חושב שרק כשאתה מרגיש כבן אדם שיש לך את הזכות שמה שפוגע בך לא באופן אוטומטי ימשיך גם להמשיך לפגוע, אלא אתה תהיה משהו. כמו מבודד כזה, שמגיע אליך משהו אחד, אבל מה שיוצא הלאה, אחר, משתנה. הצלחנו לשנות אותו באופן שקיבלנו אותו, ומה שאנחנו מחזירים ממנו הלאה. הצלחנו לשנות. את הדברים האלה שאנחנו אצלנו, זה תלוי בנו. זה התהליכים, זאת העבודה של הויפאסנה, זאת העבודה של התיקון, של תיקון הנפש אם תרצו, שגם ביהדות יש. ואמר לצורך זה, כשאנחנו רק מגיעים אל האני הזה, התיקון הוא לא לתקן את עצמי. התיקון הוא, יחד עם עצמי, לשים לב לתגובותיי. זה לא באופן אוטומטי. אני לא באופן אוטומטי יוצאת ממני תגובה. יש איזשהו מרחב של השהיה אפשרי. שאותו אנחנו מטפחים במדיטציה. מדיטציה זה עצירה לצורך טיפוח המרחב הזה. שאז נוכל להשהות תגובתיות אוטומטית. כזאת של מכה מכה. שיקרה משהו אחר. אני זוכרת כמה התרגשתי כשניגשתי למורה שלי. נסערת נורא, כועסת נורא. היא שאלה אותי, מה יש לך לתת לי? או משהו כזה, אני לא זוכרת איך היא ניסחה את זה. ואני ממש ממש כעסתי, נורא. והעיניים שלה נפתחו להסתכל עליי במבט שעד לא אותו רגע, באמת לא ראיתי. באמת לא ראיתי, ראיתי הרבה מבטים. הרבה מבטים ראיתי שמסתכלים אליי, גם מבטים אוהבים. אבל באותו רגע שהסתכלה אליי, בשנייה התפרק ממני כל הכעס. בשבילי זאת ההתנסות הראשונה שאני זוכרת כמבט של חמלה. זה היה אוקיינוס של אהבה בעיניים שלה. היא לא אהבה, זה היה משהו כל כך ראיתי שהיא מסתכלת עליי כאילו 100 דורות מסתכלים עליי עכשיו, והכעס שלי קטן עליה והיא מקבלת אותו, אבל היא גם מבינה את המצוקה שלי. אני באתי עם כעס, ומה שראיתי בעיניים שלה, ראיתי בלי שהיא אמרה מילה, זה את המצוקה שלי. כשאנשים כועסים, פוגשים את המצוקה של עצמם, משתקפת להם בחזרה. איזה מתנה. מפרק כל כך ברכות, בטבעיות, ומפרק בבת אחת. זה היה מדהים. פשוט. לגמרי. פלור קראו לה. פלור קראו לה. פלור. מכירה אותה. אש. כן. אומר רבי נחמן מברסלב, בכמה שורות מתוך קטע שנקרא מעשה בחכם ותם. אל תטעה להשוות את עצמך אל התמונות השלמות שבדמיונך. הן מרחיקות אותך מעצמך ומן השלום. אל תטעה להשוות את עצמך לתמונות השלמות. האדם הטוב יותר. היום אמרתי את זה כבר פעם אחת, אבל אתם יודעים נכון מה האויב של טוב? נכון. זה לא אומר שאנחנו לא שואפים לתיקון ול-improvement. זה לא אומר שאנחנו חושבים שאנחנו שלמים ומושלמים. לא זאת הכוונה בכלל. לכן כל כך עדין לדבר על זה, כי זאת לא הכוונה. אבל עדיין זאת הדרך. עדיין זאת הדרך להבין שעדיפה הדרך של האהבה, הפרגון, הצחוק, האמון, ההזמנה, ונראה מה יקרה. ושום דבר טוב לא צומח מהתקפצות. לפעמים קורים, הרבה פעמים קורים, הניסים הקטנים שקורים לכם בחיי היום, שכבר יש לכם מספיק עוצמה, שלמרות שנאמר לכם משהו גם מקוות וגם קצת פוגע, משהו בנו יודע, אני מבין למה זה נאמר לי, זה קצת מגיע לי, קצת הרווחתי את זה, ואנחנו לוקחים את זה בתור אור, להמשיך להאיר לנו משהו. כבר יש לנו עוצמות כאלה. אפשר כבר להגיד לנו, אתה מפריע לי עכשיו, לא מתאים. למרות שזה, נכון, במשהו, אנחנו כל כך רוצים תמיד, תמיד להתקבל, תמיד שנהיה מתאימים, תמיד, זה טבעי, זה טבעי, אבל אנחנו גם לומדים להעריך את זה, נכון? את היושר הזה של אנשים. וזה אחד הדברים שגם אני אוהבת כאן, שנתקלתי בה כל הזמן בויפאסנה כאן ובמורים שלי ובמדריכים שלי. והרבה פעמים שאני באה עם כל מיני, עובר לידי המורה בלי, אני יותר שולית מזבוב על הקיר. זאת אומרת, אני באה אליו עם רצון להגיד משהו וכולי ככה וזה, והוא, יש לו כיוון אחר לגמרי, ככה עובר על פניי. איזה שיעור טוב. איזה שיעור טוב. כדי להמשיך לפרק את כל התרכובות שאנחנו עושים, כאילו שזה מחייב את זה, מחייב את זה, מחייב את זה, לא. יכול לבוא בכל מיני צורות. והחופש שלנו, מהצרכים שלנו, לא על ידי ביטול הצרכים, אבל ביטול התלות שלנו בסיפוק הצרכים, מאוד מאוד רציני. אולי, ואולי לא רק, זה בא גם, אז אפשר להגיד שמהבחינה הזאת יש יתרון. לפעמים אני פוגשת אנשים ששום דבר לא בא להם עם הגיל, רק הגיל. לפעמים בתוספת של כמה אחוזים של מרירות וכעס ותחושת זכות, ועכשיו אתם תעצרו את הדרך כי אני כבר בן... יפה. יפה. אז חיית כבר הרבה זמן, אתה כבר ב... זה לא מחייב אותי מיד ל... אתם רוצים שזה יחייב אותי מיד? באופן אוטומטי לראות... מצד אחד כן, באופן אוטומטי לראות כל אדם ושיעורר בנו כבוד. כן. מצד אחד. מצד שני, יש משהו גם באופן שאנשים... עוברים פגיעה, סופגים גם את הפינות הלא טובות שלך, שמעורר בנו אז, מעורר בנו אז כבוד אחר, כבר של ההתנסות איתם. שווה, מרוויחים את זה. אתמול הזכרתי, אז אני רק רוצה פשוט שלא תישארו רק עם החידה הגדולה. כי כשאמרתי התהוות מותנית ואמרתי את 12 החוליות, אז אני רק רוצה פשוט להקריא אותה כדי שתראו כמה זה פשוט. שיש לנו כל הזמן מבנים מנטליים ומניבים סוג מסוים של הכרה שמתבטאת בגוף תודעה. שלגוף התודעה הזה יש ששת שערי חושים, שמעתם את זה כבר, ושבששת שערי החושים האלה מתקיים מגע, בטווח מאוד מסוים. יש דברים שלא יכולים לגעת בנו, כי הם לא בטווח של מה שנוגע בנו. ויש בעקבות המגע תחושות שמתעוררות, והתחושות מתעוררות, כמו שאמרתי לכם, טובות, לא טוב, נעימות, לא נעימות, נטרליות. וכל התחושות מעוררות השתוקקות. יש השתוקקות ליותר מהטוב, או שהוא לא ייגמר. יש השתוקקות כשיש תחושות שליליות, שיגמר השלילי. השתוקקות גדולה. לפני שהתחלתי לדבר פה, טוב, קודם אני אשלים. ויש היאחזות יחד עם ההשתוקקות. ואז זה ממשיך להתאבות, וממשיך להתאבות, וממשיך להתאבות, וממשיך להתאבות, ואז זה לא נפסק. כל הזמן נולד ומת, נולד ומת, נולד ומת, משהו רפטטיבי, שלא עבר שינוי של שינוי תודעתי, של יותר הבנה, של הכרה אחרת. אז דברים מתים, אוקיי, עבר המצב רוח, אבל בפעם הבאה שנכעס, אנחנו כועסים אותו דבר, אז מה עשינו בזה? לא למדנו כלום מלכעוס. בפעם הבאה ש... ואז השאלה היא, איך לחיות את המצבים האלה שלנו, כדי שלא ימשיכו לקרות? זה לא גזירת קרועל שהם ימשיכו. אין לנו התניה שהם ימשיכו. זה רק הרגל כזה, ואפשר לשנות אותו. ואז אנחנו מזמינים לשנות אותו, בעזרת הפניית תשומת לב למה שצריך להשתנות. אנחנו מפנים את תשומת הלב. אנחנו גם מטפחים פה תשומת לב, ומטפחים אותה בצורה, בהמון המון צורות, המון המון צורות של מדיטציות, המון צורות של הנחיות. וכל הזמן נשאלת השאלה, כמו בסיפור הידוע על הסבא האינדיאני, נכון אתם מכירים? שסבא האינדיאני מספר לנכד שלו שכל בן אדם הוא כמו שני זאבים. הוא יכול להיות, יש בנו מלחמה בין שני זאבים. אחד הוא זאב של להקה והוא זאב טוב, הוא בחיים בלהקה ובשיתוף וביחד. ויש זאב שרעב ורוצה רק לעצמו וחזק ומתקיף את החלשים ממנו ורוצה גם להיות הכי חזק. והנכד שומע ושואל את הסבא, אבל סבא במלחמה הזאת איזה זאב מנצח? הוא אומר, הזאב שתבחר להזין. ויש זאב שכדאי להרעיב. אז גם מבחינת תשומת לב, אנחנו נותנים תשומת לב במדיטציה, גם להכל, אבל גם אחר כך מטפחים את תשומת הלב שכן רוצה להרעיב משהו לטובת משהו אחר. לפתח את היכולת הזאת. אני התרגלתי מאוד ליהנות למשל מאיך שאני חושבת יפה, בסמלים, בשפה. אז אני רוצה קצת להרעיב את היכולת הזאת. לטובת רק הסתפקות בהקשבה לנשימה. פשוט בשביל לטפח. זה לא הולך לאיבוד. ואנחנו לומדים בכלל את המשחק הזה של כל מיני דברים עולים, אבל יש דברים שנשאיר ברקע ויש דברים שנקדם אותם יותר. כשהלכתי בדרך לכאן, ניגש אליי סגי, שדואג פה ככה עם לב כזה גדול ועיניים שרואות הרבה לכולנו, והוא ניגש ככה קצת בדאגה, מה שלומך. ואמרתי לו, האמת, אני כבר המון המון שעות עם ממש כאב גב נורא נורא חזק. אז לא משהו מהבחינת הכאב. הוא אמר, את רוצה משהו? אני אביא לך, יש, אני יכול להביא לך כדור. ממש, ממש, נוקאוט. אמרתי, אוקיי, נוקאוט, נחמד מאוד, אבל אז, how can I speak when I'm knocked out? ואני אגיד לכם, אני יושבת עכשיו, והכאב הוא ממש, ממש, ממש נעים. זאת אומרת, הוא לא ממש נעים, אבל הוא לא מפריע בכלל. וקודם אני הייתי בתוך הציפורניים של גלגלי השיניים שלו. אתם מכירים כשאתם מרגישים שאתם בגלגלי השיניים של הכאב כזה, שזה משהו תפס אותך ולא מרפא, זה יש הרגשה כאילו ציפורניים ננצות בתוך הגוף. והוא, אוקיי, תודה, תודה, כל מה שאני רוצה זה שישלפו הציפורניים. אז הנה, אני טועה. אני טועה. כי מה שעוזר זה שאני פשוט engaged במשהו יותר מהנה ויותר חשוב. I'm engaged in talking to you. אז אין שום אנרגיה שם בתוך הכאב, אם הוא ישנו או לא. זה לא כמו התעלמות מבחינת הכחשה או לא לדעת שכואב לי, או לחסום אותו. אבל אני יכולה להסיט את כל תשומת הלב שלי. היא מוסטת, כאן בשיחה, שחשוב לי לקיים איתכם. והעיניים שלכם עוזרות לי, והנוכחות שלכם עוזרת, וכל ההדהודים מכם עוזרים לי, וזה הכל עוזר לי לא להרגיש את כאב הגב. איזה כיף. אז אין אמירה שכשיש כאב תהיה רק עם הכאב. אין אמירה כזאת, אף פעם לא הייתה. לא תמצאו הנחיה כזאת. קיבלתי פתק מכם, מאחד מכם. תדברי איך חיים עם כאב כרוני, או מה הגישה לכאב כרוני. אז על עבודה עם כאב, אבל יש משהו שגם בכאב כרוני, באמת לומדים שיש בחיים, גם מזל שיש בחיים, גם דברים יותר חשובים, והם עוזרים לנו. מוזיקה, יופי, מבט עיניים, ללטף חתול. המון דברים עוזרים גם לאנשים בזמן כאב כרוני. לא רק הכאב הכרוני נמצא. זה אף פעם לא רק כאב נמצא. אבל לפעמים אנחנו בו. ואיך לשמוע את מה שנכון לשמוע, ולא למחוק בני אדם. אני חושבת שזה חלק שאז הוא שיעור אינסופי. השאלה לעצמנו, מה הופך אנשים ל... כאלה שאנחנו פחות שמחים, או מוחקים, או לא שמים לב. ולהזמין את עצמנו לראות מה ההפך מזה. איך לא למחוק. ולפעמים עוזרים לנו אנשים עצמם לדעת שמחקנו אותם. אני לא שוכחת, אני מספרת את זה הרבה, כי זה היה לי וואו, שיעור מפלח, כי לא ידעתי אפילו שאני עושה את זה. לא ידעתי שאני מפחדת. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים על פחד. זה אחד הדברים שלא הולכים עם שלט גדול לפעמים. הייתה תקופה שעבדתי בבית חולים לחולי נפש, ועבדתי במחלקות סגורות, והייתי נכנסת, ויש שם חולים שהם חולים אחרונים, זה אנשים שאתה רגיל לראות אותם המון. ככה הם נקראים. והתודעה מתרגלת למשהו כבוי בקשר אליהם. אולי כי הם נראים קבועים, ולפעמים יש עדות כזה. אבל הם לא קבועים, הם רק נראים קבועים. לפעמים התרופות עושות מראה כזה, כהה וכבוי, אבל זה לא אומר שהלב כבוי. ובא מולי אדם ככה, עם התנועות האלה, ותנועות כאלה של אישון. יש לו סיגריה לתת לי? יש לי יום הולדת? ואמרתי לו לא, והמשכתי ללכת. הוא אמר לי, ולא תגידי לי מזל טוב? אני שמעתי רק את מה שיש לי לתת. ופה אני רוצה להגיד משפט קצת חזק, אז bear with me, אבל אנחנו עושים את זה לפעמים. לפעמים אנחנו נותנים מתנה כדי לסלק מישהו. כדי לסלק מישהו. זאת לא מתנת אמת. זאת לא מתנת אמת. כאילו, זאת לא מתנת אמת. לסלק. לסלק. ניגש קפצן, קח 5 שקל. אז מה שהבודה מלמד, שלא כל נתינה היא נתינה. נתינה תלויה בכוונה שבנתינה. אם אתה רוצה לסלק מישהו, אל תתחפש לנותן. ואני זוכרת שפעם הלכתי, נסעתי על הכביש, על דרך יפו, וראיתי אדם, הוא היה הומלס, מבוגר, נראה. ואני אומרת מבוגר, אבל אין כל כך גיל, קשה לראות גיל לפעמים במצבים האלה. והוא נכנס לתוך הדמות של הלבקש, וראיתי אותו נכנס לדמות. ראיתי אותו נכנס לדמות שתעזור לו לבקש כסף. כי זה לא קל לאף אחד לבקש כסף. אז ראיתי אותו נכנס לדמות. והייתי באיזה מצב רוח מיוחד באותו יום שממש הייתי איתו. ממש ראיתי את הכישורים שהוא מפעיל. הערכתי, אני זוכרת את ההרגשה, הסתכלתי עליו בהערכה, איך הוא עכשיו נכנס לדמות, גם, הוא לא מעמיד פנים, אבל הוא גם נכנס לאיזו פוזיציה כזאת, כדי להיות יכול לגשת לנהגים עם הפוזיציה הזאת שהוא מאמן. זה היה גם פוסטר כזה. אבל הוא ראה אותי מסתכלת עליו, ממש ממש מסתכלת עליו, הוא ראה, אנחנו היינו לגמרי לגמרי באי קונטקט. אי קונטקט פתוח. ואני נורא שמחתי מכל משהו שם, ופתחתי את החלון והושטתי יד לתת לו כסף. הוא אמר, לא, ממך אני לא רוצה היום, קיבלתי כבר. הוא לא צריך את 5 שקל, את 10 שקל, את 20 שקל, הוא מרוויח אותם ככה, מהר מהאנשים שמרגישים אשמים. הוא שמח יותר מה2 דקות אלה בהידברות, ואני הבנתי כמה אני מפחדת, בדרך כלל סוגרת את החלון, רוצה שיעברו. שלא יזיקו לי. מפחדת. מפחדת. כי לימדו אותי דבר נכון, לא רק כי זאת טעות. שאנשים שבאמת הצרכים שלהם מאוד מתוסכלים, אני יודעת על עצמי, אנחנו נהיים מסוכנים. כשהצרכים שלנו מאוד מתוסכלים. אז זהו, השיחה הזאת נפסקת עכשיו ככה באמצע. באיזשהו סוף. שישתלשל לו, להיות מקרי או לא. השעון קובע וטוב שיש שעון. קחו מזה גם לחקירה הנמשכת ברוח טובה של כל הצורות שאתם רוצים להמשיך להשתנות, שבתוכן יש גם צורות ש... נראה איך תרגישו לגביהם. אבל אין צורה. יש צורה, רגע. הצורה מתפרקת לגמרי ונהיה צורה אחרת, אבל החיים שהצורה הקודמת קיימה לא נהיים פחותים בשום מובן. רק כי הצורה השתנתה. יהיה זה הטיצ'ינג מכל השעה שדיברתי, יחד עם מה שאתם תרצו לקחת ממנה. ובואו נשב לחמש דקות ביחד.